עכשיו 4:04, 753 ימים, 13 חטופים עדיין בעזה. חמאס ממשיך להטל בישראל, המשפחות לא יכולות עדיין לסגור מעגל. חמאס מודיע כי ישחרר גופת חטוף חלל הערב. אנחנו ממתינים. זוכרים את הגמלים של שר האוצר בחולות סעודיה? כי השר סמוטריץ' הזדרז להתנצל תוך דקות, כנראה לאחר שהבהיר לו מי שהבהיר, שלא כדאי להרוס מה שנבנה כל כך בקושי. סוף כל סוף ישראל מתחילה לצאת ממלחמה, ומצבנו בעולם אף פעם לא היה כל כך נורא. לגופו של עניין, התיאור של סעודיה כמדינה נכשלת, שתושביה רוכבים על גמלים מעוות, ואינו תואם את המציאות. פעם אחת לא הספיקה לסמוטריץ', אתמול, שיירת הגמלים החדשה.
הסתדרנו 77 שנה מצוין בלעדיהם, אנחנו נסתדר עוד 77 שנה מצוין בלעדיהם. אז עוד פעם, יכול להיות שהאמירה הייתה מעליבה ולא צריך להעליב, הכל טוב, אני לא רואה שיעליבו אותי. בשום פנים ואופן לא איזה עמדה כזאת מתרפסת, אני רואה איך כולם נופלים לרגלי הסעודי, אוי ואבוי, אלא פתא סעודי, מי ישמע? באמת, נורא ואיום.
מי ישמע? סעודיה תשמע, כי בסוף הרי מדובר בכלכלה גדולה פי שניים מישראל, עם תשתיות מתקדמות והשקעות עצומות בטכנולוגיה. הפער באיכות החיים בין המדינות אומנם עדיין קיים לטובת ישראל. ישראל אומנם שומרת על יתרון משמעותי בתוצר לנפש על פי נתוני קרן המטבע הבינלאומית. תעשיית ההייטק הישראלית, למרות שנתיים של מלחמה קשה, עדיין בין המתקדמות בעולם, אבל סעודיה מקדמת מעל 5,000 פרויקטים בהיקף כולל של מעל 5 טריליון דולר, ומקדמת רפורמות כלכליות אדירות, למשל העיר העתידנית המתקדמת בעולם, בהשקעה של 500 מיליארד דולר, עם טכנולוגיות מתקדמות, אנרגיה מתחדשת ותשתיות חכמות. גם פרויקטים של בינה מלאכותית בסעודיה עקפו כאמור את ישראל, ההייטק מסגשג לעומת ה-AI שמזדחל, הרחק מאחור לעומת הסעודים. קצת פחות ניתוק, הרבה יותר צניעות, לא תזיק לאדוני. מנהלת תקומה לטיפול בדרום תקלוט אליה את מנהלת תנופה לטיפול בצפון. ראש מנהלת תקומה יסביר מה ההיגיון שבאיחוד הזה. האם ראשי היישובים בצפון, למשל איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, האם הם מקבלים את האיחוד הזה? עוד מעט נדבר איתו. וגם נופלים בעוקץ הביט, ממה צריך להיזהר ואיך אפשר להימנע מזה? נביא כאן סיפור כזה אחד של עוקץ. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. מנכ״ל בנק מזרח התפחות, משה לארי, מתריע מפני גיבוש תקציב ממשלתי מוטה פוליטית ל-2026.
כדי שבאמת נתחיל את הריפוי והשיקום, אז תקציב 2026 צריך להיות כזה שמעודד צמיחה. תקציב עם רפורמות מבניות, תקציב שיהיו בו השקעות מתאימות בתשתיות, בחינוך, תקציב שמצמצם את הפערים החברתיים, מקרב את הפריפריה הגיאוגרפית למרכז, תקציב שיכניס תוך מעגל התעסוקה לתוך הפריון המשקי אוכלוסיות שהיום אינן יצרניות, או במילה אחרת, תקציב שלא יהיה פוליטי.
לארי דיבר בכינוס כלכליסט ומזרח התפחות, וועדת הכספים קוראת לממשלה לזרז את העברת כספי הפיצויים לבית החולים סורוקה, שניזוק קשה במלחמה עם איראן. דוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה, אמר בוועדה כי למרות הזמן הרב שחלף מהמלחמה, הממשלה מעכבת את הזרמת הכסף לשיקום.
4 חודשים מאז פגיעת הטיל, אנחנו עומלים יום ולילה כדי לשקם את בית החולים, לא המתנו. אתה צודק, עברו כ-60 מיליון שקל של מס רכוש. אם תיכנס עכשיו לבית החולים, אין אף מנוף, יש מנוף אחד, וזה רע. מס הרכוש מדבר על ציוד שנקנה לפני 10 שנים. אין שום סיכוי שעלות הציוד הזה שווה אפילו כעין וכאפס לציוד שהוא עולה היום. עשרות מונים הרבה יותר מזה, אנחנו לא נקבל. אם אנחנו בונים על מס רכוש, אין שום סיכוי שאנחנו נחזור אפילו לנקודה שבה היינו.
רווחי חברת צ'קפוינט זינקו ברבעון השלישי ב-73% והסתכמו ב-359 מיליון דולר. הכנסות החברה גדלו ברבעון ב-7%. נדב צפריר, מנכ״ל צ'קפוינט, אומר שמתקפות הסייבר על ישראל נמשכות ואף צפויות להתגבר.
תהליך האימוץ של הבינה המלאכותית למגינים ולחברות בכלל הוא יותר קשה מאשר לתוקפים. אין להם רגולציה, יש להם פחות מגבלות סטטוטוריות ורכש וכו', ולכן הם בדרך כלל שלב אחד לפנינו.
ידיעה לסיום, רשות שוק ההון פרסמה לראשונה הוראות שיחייבו את הגמחים לדווח על תזרים המזומנים שלהם, היקפי התרומות והפקדונות והלוואות שהם מעניקים. ברשות אומרים שבמהלך המהלך הזה הוא בא לחזק את אמון הציבור ולהגן על חסכונותיו. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומיד מתחילים. אנחנו עם הפנים לצפון וגם האיחוד בין תקומה לבין תנופה, תכף נדבר גם על זה. נגיד שלום לאיתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שלום איתן.
שלום, שלום, צהריים טובים.
קודם כל, מה שלומכם? כי אנחנו שומעים שפה ושם יש איזה ככה, חיזבאללה מנסה להרים ראש, חיל האוויר, צהל אמנם מדכא אותו בחזרה, אבל בכל זאת סוג של מתיחות קטנה, אז איך אתם?
אני חושב שהמתיחות היא לא כל כך קטנה, יש מתיחות בצפון. אנחנו רואים שצהל מיירט ומסכל הרבה מאוד פיגועים שהחיזבאללה היה רוצה להוציא לפועל. מיירט הרבה אנשי חיזבאללה שממקמים את עצמם בכל מיני נקודות אסטרטגיות בדרום לבנון, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד מסיבית, וככה שהוא הוא פוגע בהם ביום יום, שעה שעה, והורג בהם כבר 330 מחבלים. בעצם מאז סיום המלחמה.
תגיד, אתה מתפלא, רגע, אבל אני יודעת שהייתה ביקורת, ואומנם יש שקט בצפון, אני שואלת אם אתה מתפלא שזה, איכשהו הם מנסים להרים ראש ולהגיד, אנחנו כאן כל כך מהר, אולי מהר מהצפוי.
ענת, הם היו שם והם נשארו שם, ואין להם שום כוונה לעזוב. מי שחשב שאחרי מלחמת לבנון האחרונה, החיזבאללה התקפל והחיזבאללה כבר לא קיים והוא לא ירים את ראשו, טעות חמורה, ואת זה אמרנו גם בסיום המלחמה כשאמרנו שההסכם שהגענו אליו הוא היה הסכם מאוד 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 לא טוב. זה בעצם היה הסכם בכפייה שהסכמנו לכל מיני תנאים שלא היינו מוכנים להסכים עליהם, בלי אזור חיץ, בלי שום אזור שמפריד בין המושבים והקיבוצים בצפון הארץ לדרום לבנון.
אז מה, כל הדיבורים האלה הם דברי רהב?
שמה,
שחיסלנו את חיזבאללה וגמרנו, וחיסלנו את הסיפור הזה.
יש הישגים מצוינים בלבנון. אני חושב שאת ההישגים הצבאיים שהביא הצבא, ראש הממשלה ושר הביטחון לא עשו את העבודה כשניהלו את המסע ומתן כמו שהיה צריך לנהל אותו. הם פשוט התכופפו כשלא היה צריך להתכופף, ניהלו מסע ומתן כושל לסיום המלחמה, הביאו אותנו למצב של סיום המלחמה בלי שום הישג מדיני. הם שפכו את המים עם התינוק, יכולו להביא תוצאות הרבה יותר טובות עם ממשלת ישראל, עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם הקבינט היה יושב וחושב. הרי הצוחרת שלקחו את ראש הממשלה הביא את ההסכם עוד, ואישר אותו עוד לפני שהביא אותו לקבינט. הרי את יודעת שזה היה חותמת גומי של הקבינט. אף אחד לא באמת דן בו. אף אחד לא באמת דש במה יהיה ביום של האחרי. ראש הממשלה הביא, כולם הצביעו בעד רק לאחר שהוא חתם.
נכון,
אחרי החתימה. אז אתם שלי ושל דוד אזולאי, ראש מועצת נטולה.
לגמרי, למרות ששמעתי אותו אתמול, אומר שיש שקט והתנאים השתנו, ואני רוצה לשאול אותך...
יש שקט, התנאים השתנו, אבל, האבל הגדול הוא, שאנחנו לא היינו צריכים להגיע 11 חודש אחרי המלחמה, ואנחנו כבר חושבים שיהיה פה איזה סבב נוסף, או חילופי מעלומות, כמו שמגדירים את זה, גורמים צבאיים, אנחנו לא היינו צריכים להגיע
להם. קיבלתם איזה הוראות מיוחדות או לא? הוא עדיין לא.
לא קיבלנו הוראות מיוחדות, אבל אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם פיקוד צפון בשבוע האחרון, בצורה מסיבית, מה שלא דיברתי איתם בחודשים האחרונים. כנראה שהם יודעים דבר אחד או שתיים, זאת הערכה שלי בלבד, יכול להיות שהם יודעים יותר ממה שהם מספרים, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך בוודאות, שהסיפור בצפון לא נגמר, וחילופי מעלומות כן יהיו. אני לא יודע אם זה יהיה מול האזרחים, מול הצבא, או איך שזה לא יהיה. זה יקרה. השאלה היא רק מתי ואיפה. אנחנו בטוחים שזה יקרה ואנחנו ערוכים לזה. עכשיו, אם תשאלי אותי אם אני מוכן וערוך לזה, אני כן מוכן וערוך לזה.
מקלטים פתוחים והכל? מקלטים פתוחים?
מקלטים פתוחים, את הממדים. יעצנו בבנייה שלהם, סיימנו הרבה ממדים במרגליות, שיקמנו את כל מה שהיה צריך לשקם שם, בתחינה ביטחונית, אנחנו ערוכים היום לסבב נוסף, ואני לא מאחל לסבב נוסף. אני רק אומר, שהעיניי בראשי ואני מציאותי ואני עם הרגליים על הקרקע, ואני יודע שזה אכן יבוא היום הזה שאנחנו נצטרך להיכנס למקלטים או לממדים, וזה אכן יקרה, ולצערי הרב עוד פעם, הערכתי בלבד, שזה יהיה בטווח הקצר ולא בטווח הארוך.
אוקיי, עכשיו אבל... אני רוצה לשאול אותך, כי אין לנו הרבה זמן, תיירות, יש, כלומר אנשים נוסעים לצפון, אנשים היו כמהים לנסוע ולתייר בצפון.
כן, ענת, אני רואה את עם ישראל באמת באמת יוצא מגדרו לבוא לצפון דווקא בחופשים ובחגים, הוא עשה עשרות אם לא מאות אלפי אנשים הגיעו לצפון כדי לתמוך בצפון, וזה דבר שמחמם את הלב. אני רואה באמת את עם ישראל יצא מגדרו, באמת יצא מגדרו כדי לסייע בנושא התיירותי פה. זה מאוד חשוב לתיירנים, מאוד חשוב למושבים, לקיבוצים, בבתי הערכה, בתי מלון. אני ראיתי שהיו מלאים ולא היה מקומות, לא היה מקומות אפילו להזין, לחדר אחד פנוי לא היה, וזה מאוד מאוד מחמם את הלב.
שזה מעולה. אוקיי, עכשיו אבל, רק לסיום איתן, אבל מה, כן?
אבל מצד שני, אנחנו תמיד סומכים על עם ישראל, כמו ששמחנו על עם ישראל שהציל אותנו ועזר לנו במלחמה, והגיעו מתנדבים לצפון וסייעו ועזרו, ופה אנחנו רואים את עם ישראל מגיע לצפון ועוזר ונותן,
יפה.
ויוצא מגדרו, אנחנו צריכים בסופו של דבר, ענת, אנחנו צריכים את מדינת ישראל אחרינו.
אוקיי.
אנחנו עכשיו... צריכים ממשלה חזקה אחרינו, אנחנו צריכים מדינה שבאה ונותנת ותומכת, ואנחנו לא צריכים להגיע למצב שאנחנו רואים שאם יש תקציב למדינה, לצפון, אז הוא מתעכב בגלל שיושב ראש ועדת הכספים מונע את העברת הכספים, בגלל ויכוחים פוליטיים כאלה או אחרים, עם השר אלקין. זה דברים מבישים. אלה דברים שלא צריכים לקרות, אלה דברים שאסור שיהיו במדינת ישראל.
איתן, אני חייבת משפט לסיום, אבל באמת קצר. תקומה ותנופה. יש מקום לאיחוד הזה?
כן. כן, חד משמעית, יש מקום לאיחוד הזה. אנחנו חושבים שהאיחוד הזה הוא איחוד מבורך, מסיבה אחת פשוטה, כי תקומה יודעת לעבוד באופן עצמאי, ויודעת לפתוח את הקשרים ולפתוח רגולציות, ולעשות דברים שהמנהלת שהייתה לנו עד עכשיו, נתקלה בקשיים.
אוקיי.
תקומה הייתה צריכה לקום עוד מלכתחילה, ביום הראשון שנסתמה המלחמה, תקומה הייתה צריכה לקום בצפון.
Okay.
היא יודעת לעשות דברים, ואני מקווה מאוד שהדברים האלה יתבטאו בשם החודשים הקרובים.
איתן דודי, יושב ראש מרגליות. תודה רבה, איתן. תודה רבה, שיהיה שקט. הלוואי. אביעד פרידמן הוא ראש מנהלת תקומה, ואולי תקומת תנופה. תכף נראה איך יקראו לזה. שלום, אביעד. תודה שאתה איתנו. אביעד פרידמן? איתנו? תכף יהיה איתנו. טוב, אז רק נגיד שככה. הכותרת אומרת שככה, תקומה תספוג את תנופה. התחלנו כבר לדבר על זה בקטנה עם איתן דודי, וזו יוזמה של השר אלקין, שהוא מכריז על הקמת מנהלה מאוחדת לשיקום הדרום והצפון. הדרום והצפון שיספג לתוך הדרום, והנה מנהלת תקומה קיבלה מחמאות מאיתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שאומר שבעצם תקומה עבדה מהיום הראשון כפי שצריך. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, שלום אביעד.
שלום.
שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. בוא תסביר לנו מה הרציונל מאחורי האיחוד הזה של תקומה דרום ותנופה צפון.
ענת יקרה, בואי נדבר על תקום הדרום.
נדבר גם וגם, אתה יודע, כי אם אני רוצה לשאול, זו הרי יוזמה של השר, כן? אני רוצה להבין מה הרציונל מאחורי זה.
אני אומר כך, אני הדרג המבצע, ואם השר אלקין וממשלת ישראל יחליטו שנכון לחבר את שתי המנהלות, ושאני אעמוד בראשם, אני אצביע ויעבור למשימה ושתדל לעשות אותה הכי טוב שאפשר.
כלומר, רגע, לא קיבלת עדיין אור ירוק, לא דיברת עם השר אלקין.
ודאי שדיברתי, רק הדברים האלה מוכרעים בהחלטות ממשלה, והחלטות של שר אוצר, וכן הלאה. הדברים, שר האוצר והשר אלקין צריכים להעלות את הנושא לממשלה, הממשלה צריכה לאשר אותה, צריך לאשר את התקנים, ואז זה אמור לקרות.
בסדר גמור. בהנחה שכל זה יאושר, איך אתה רואה את עצמך משתלט גם על הדרום וגם על הצפון, ולמה בעצם צריך את האיחוד הזה?
אני אגיד למה אני חושב שצריך את האיחוד הזה, ואז אני אגיד לך את האמת ברמה של איך אני רואה.
בסדר גמור.
את הדברים. למה צריך לאיחוד את זה? כי אני מקווה שיש ניסיון מסוים שנצבר במשך השנתיים האחרונות, ויש יחידות מקצועיות שיכולות לעשות עבודה, ועושות עבודה מקצועית מאוד טובה, ויכולות להרחיב את על בסיס אותם יכולות גם במקומות אחרים. אם לדוגמה יש לנו חשבות מצוינת בתקומה, או ייעוץ משפטי מצוין בתקומה, או דוברות מצוינת בתקומה, או בקרה, או הרבה דברים כאלה שהם יחידות מקצועיות, יחידות מקצועיות מצוינות, שיכולות עם תוספת של אנשים לעשות את אותה עבודה ולא צריך להמציא אותה מחדש.
יפה. כלומר, אביעד פרידמן, המודל הזה של תקומה דרום עובד טוב.
אני שמח שאחרים משבחים אותנו, אני חושב שהמודל הזה עובד מצוין, אני חושב שזה לא בזכותי, אני חושב שזה בזכות העובדים המצוינים, ההנהלה המצוינת והמסורה, המחויבות של האנשים, וגם אני רוצה להחמיא למי שהיה לפניי בתפקיד לפני הרבה זמן, אבל למשה אדרי שהקים את המינהלת.
שעשה נכון, שעשה עבודה מצוינת. עכשיו, יחד עם זה, אני מבינה שאתם החלטתם לארגן מחדש את התוכניות לדרום, ואני שואלת אותך אם זה נובע מקיצוץ תקציבי, כלומר, אתם נערכים מחדש.
זה נובע מארבעה דברים. זה לא מקיצוץ תקציבי, זה הסטה תקציבית. לקחו 1.5 מיליארד מתוך התקציב, ולדעתי יש סיבה טובה לכך, והחליטו לתת גם לאופקים ולנתיבות וליישובים אחרים שעוטפים את העוטף, שגם הם נפגעו בשביל העשירי, ואני חושב שזה ודאי הייתה החלטה ראויה. אני כמובן שמח על כל שקל שמגיע לתקומה ונלחם עליו, אבל אני יכול להבין את ההסתה הזאת. מלבד זה לקחו עוד 200 מיליון שקל, שזה סכום גדול, בוועדת אביעד הכהן, שהיא ועדה של צרכים פרטניים לאוכלוסייה, זה כסף שהוא לתושבי העוטף, רק זה כסף שניתן באינסטנציה שהיא ספציפית לאנשים, ועדה יחד עם ביטוח לאומי, מנהלת תקומה לא עוסקת במקרים פרטניים, ונכון היה שכן יהיה לעסוק רק בגופים שמתאימים.
אוקיי, עכשיו, כמה אתה חושב? כן, בבקשה.
הסיבה השנייה שחשובה, שבשנתיים האלה למדנו גם הרבה דברים, נכון? הרבה דברים נלמדו, השתנו, אף אחד לא חשב שהמלחמה תהיה כל כך ארוכה, ולכן תופעות שחשבנו שנניח שנתנו הוקצה כסף לחוסן, ולנושא בריאות, אף אחד לא חשב שזה יהיה כל כך ארוך והתפרקו כל כך הרבה כסף לנושא הזה, או לנושאים אחרים, ולכן היה צריך לבצע התאמות. וזה טוב, עשינו את זה ביחד עם, שמענו את הציבור, יחד עם ראשי רשויות ועם הארגונים המקומיים.
אוקיי, בהתאם לצרכים. עכשיו אני אשאל אותך, כמה אתה מוטרד מזה שעדיין אין תקציב ל-2026, ואולי לא יהיה בכלל? ואולי זה יהיה 1/12 המוכר לנו לעת מצו. איך תסתדרו? כלומר, איזה חשש יש ליישום התוכניות שלכם, בהינתן שאולי לא יהיה תקציב?
אנחנו בשנת 2025, התקציב שהוקצה לנו הוא כמעט 4 מיליארד שקל, אני מתכונן לחייב את כולו. אני עובד מאוד, לא אני, כל המנהלת עובדת מאוד קשה עכשיו על קולות קוראים, כדי שכל הכסף יחויב, וכדי שבכל מקרה יהיה לנו הרבה מאוד מה לעשות עד שיאושר תקציב מדינה. כמובן שעדיף שיהיה למדינת ישראל תקציב, ולא 1/12 שזה דבר פחות טוב לכלכלה, בטח לנושא של שיקום שצריך כסף מהיר וזמין, אבל את יודעת, אלה דברים שלא בסמכותי ולא באחריותי, ואין לי שום השפעה עליהם, ואני אתמודד איתם.
אוקיי, אנחנו נסיים כאן, נאחל לך בהצלחה.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ענת.
בבקשה.
אנחנו מדברים פעם בכמה זמן, ואני תמיד שמח לדבר איתך.
גם אני.
דיברנו פעם לפני האחרונה, לקראת החזרה של 8 היישובים שחזרו בקיץ הזה, היה קצת תחושה של סקפטיות באוויר עם רוחות מלחמה ורעש ודברים, ואמרתי בסוף הרעיון אצלך אז שאני לא רק שאני מאמין שהיישובים יחזרו ויחזרו בגדול, התושבים יחזרו, אני גם מחכה לזה שהם יחזרו ושהחטופים החיים יחזרו ויחיו ביישובים האלה, והנה שני הדברים קרו. לשמחתנו החטופים החיים חזרו.
וגם
התושבים ברובם חזרו, ברובם המכריע.
גם, רגע, גם חזרו, וגם אתם לפחות מתעדדים, או יש בתכנון להכפיל את התושבים באזור הדרום, שזה מדהים.
בתכנון שלנו יש להכפיל, זה היעד המרכזי שלנו, להכפיל באזור העוטף, לא באזור הדרום, להכפיל את מספר התושבים, ולא רק שלהכפיל, אנחנו מתכננים ועובדים כדי שיהיה להם חיים יותר טובים, שלהם תרבות יותר טובה, תרבות יותר טוב, והרבה דברים אחרים.
יפה, אז רשמת גם את זה בשיחה הבאה שלנו, תזכיר לי על מה דיברנו היום.
אני אזכיר לך, ובעוד חודש אני אדבר פעם נוספת, אני אספר לך על ההתקדמות של הקולות הקוראים, איפה יוקם מחל תרבות.
מעולה, ואני אבוא לבקר אתכם, ותודה רבה לך.
את לא מגיעה, אני כל פעם מבטיח, ובסוף את לא באה.
טוב, אני אבוא, אני אבוא. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה. תודה רבה, בהצלחה. סתיו קורנס יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. עכשיו נדבר על הונאות בביט, ואני בטוחה שרבים נתקלים בסיפור הזה בזמן האחרון. אנחנו שומעים על הונאה נפוצה באפליקציה, שמנצלת את הדמיון בין העברת כסף וקבלת כסף באפליקציית ביט, ואנחנו רוצים להביא דוגמה אחת כזאת. שלום דלת.
שלום.
שלום, שלום. את נתקלת, כלומר, נפלת בעוקץ, נכון?
נכון, לפני 12 יום, מישהו פנה אליי שרוצה לקנות מוצר שאני מוכרת ביד שנייה, והוא אמר לי שיש אפשרות מקסימלית של 7,000 שקל להעביר בביט ביום, והוא מעביר לי עכשיו, תוך כדי השיחה בוואטסאפ, הוא מעביר לי 7,000 שקל, ומחר הוא יבוא לקחת את המוצר. ותוך כדי השיחה הוא אמר אני מעביר לך עכשיו את ה-7,000 שקל, ובוואטסאפ היה כתוב שקוראים לו רוני כהן, ואז בביט היה כתוב שהעברה של חוב למתן דבח, אז אני לא הבנתי איזה חוב ומי זה מתן דבח, אז הוא אומר זה אח שלי, הכל בסדר, תאשרי, תלחצי על הכפתור.
רגע, שנייה, הוא רוני כהן ואח שלו זה מתן דבח, וזה כאילו לא היו לך כמה סימני שאלה?
לגמרי.
אז
וכן, הוא מאוד הלחיץ ואמר הכל בסדר, אני מעביר לך את הכסף, רק תלחצי על הכפתור אישור. ואגב, האינטרפייס של להעביר למישהו ושמישהו דורש ממך הוא כמעט זהה אותו דבר.
זה בדיוק הסיפור, מה שאמרתי, הדמיון בין, נסביר את זה במילים פשוטות, העברת כסף וקבלת כסף הוא מאוד מאוד דומה, הוא כמעט אותו דבר. ואז לחצת על מה, את זוכרת?
על כפתור אישור בצבע תכלת.
הבנתי, אוקיי, ומה קרה?
ואז היה כתוב הודעה, העברת 7,000 שקל למתן דבח, ואז אני תפסתי את הראש, הייתי בהלם, שבעצם הבנתי מיד שזה עוקץ.
כלומר, רגע, עכשיו את בטוחה שלחצת על קבל ולא על העבר, או מה?
לא, לא, אין שם קבל או עבר, יש שם אישור להעברה.
הבנתי,
כתוב
אוקיי.
כתוב אישור, המילה אישור.
הבנתי, ואז מה את עושה? ברגע ש... ובטח נבעלת...
הייתי בהלם.
אוקיי.
אני לא יודעת, כי אני פנסיונרית, לא משתמשת כמעט בביט, ואני לא ידעתי בכלל שיש אפשרות שמישהו יבקש ממך, שאת תעבירי לו. לא ידעתי אופציה שיש אופציה כזאת בכלל.
אוקיי, בסדר. אוקיי. ומה עשית?
ואז מיד אמרתי לו, מה נסגר? אתה בעצם עשית לי עוקץ? אז הוא אומר, מה פתאום? לא, אני לא נוחל ולא עשיתי שום עוקץ, וטרק את הטלפון.
וואו.
מיד צלצלתי לביט, שיבטלו את העברה, את העוקץ, והם זרקו אותי.
מה זאת אומרת? רגע, איך את יודעת לצלצל לביט? הרי ביט זה או בנק הפועלים, או משהו אחר.
מצאתי באינטרנט את הטלפון, זה כוכבית משהו, ארבע ספרות, וצלצלתי להם. והם זרקו אותי.
ענה לך מישהו אנושי או כלום?
לא, מישהו אנושי, ואמר, אנחנו לא מבטלים העברה.
מדהים. אז את פונה לאמון הציבור, אני רוצה לקצר. נכון?
אני פניתי גם לויזקל, שזה הכרטיס אשראי שלי, שזה מאוד משמעותי.
כן.
ואני קראתי בפייסבוק שמישהי נקצה בדיוק כמוני, והיא, הכרטיס אשראי שלה זה ישראכרט, וישראכרט כן ביטל את ה... הוא חסם את העברה.
הבנתי. וויזקל שלך לא הסכימו.
בדיוק, וישראכרט שלה כן הסכימו.
הבנתי. עכשיו את פונה לאמון הציבור, נכון?
נכון.
ומה קורה שם? מה קורה איתם?
הם אמרו שהם לא יכולים לעזור לי, אבל הם ינסו לעזור לי בזה שהם יקשרו אותי עם התקשורת.
תכף אנחנו נדבר איתם, והשאלה אם עזרו לך בינתיים או לא.
יש עוד משהו לפני שאני חייבת לומר, אני פניתי מיד למשטרה.
ו?
כי יש פה שתי פנים, יש פה פן אזרחי של 7,000 שקל, ויש פה את הפן הפלילי.
לגמרי. והמשטרה...
פניתי למשטרה,
מה עשו שם?
והם סגרו את התיק אחרי יומיים שהם לא יכולים להשיג את הפרטים של הנוכל. אז אני הבאתי להם בערעור, הצלחתי למצוא שהשם שלו אכן מתן דבח ואת הטלפון האמיתי.
הבנתי, טוב. המשטרה, אני רוצה להגיד לך משהו על המשטרה. המשטרה לא מטפלת במה שהיא צריכה. היא מטפלת בכל מיני עניינים שאומרים לה לטפל, ולכן האזרחים נפגעים מזה וחבל מאוד. תראי, אנחנו ניפרד. אגב, את ה-7,000 שקל לא ראית עד היום.
מה פתאום?
הבנתי, בסדר. אולי עוד תראי אותם, בואי נראה. תכף אנחנו נדבר עם אמון הציבור, ונראה איך הם יכולים לעזור, וניפרד ממך דלת, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
ואני מאמינה שעוד תראי את הכסף, בואי נהיה אופטימיות. תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
שלום לעורכת הדין, בתכן, משינסקי אבן, אמון הציבור.
שלום.
את מכירה את המקרה, בואי קודם כל נדבר במקרה של, על המקרה של דלת, האם אמון הציבור יכול לעזור לה בכלל?
אז זהו, אנחנו בעצם ברגע שהמקרה הגיע אלינו, יצרנו את הקשר והסברנו לה שיש קושי במקרים האלה לטפל, כיוון שממש מדובר בהונאה. היא עשתה כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות נכון, כלומר מהרגע שהיא הבינה מה קורה, היא פנתה לכל הגורמים האפשריים.
נכון.
ואני עדיין מקווה שיעזרו לה, אני עדיין מקווה שהיא תראה את הכסף שלה. אנחנו בהמתנה, הבנתי שיש טיפול כרגע. כלומר, הבנתי שגם חברת האשראי, שזה לא, 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 לא נאמרה המילה האחרונה עדיין. אז
שזאת חברת ויזה קל, כלומר, אתם נכון. איתם בקשר?
אני יודעת שהיו בקשר איתם, והבנתי שזה בטיפול. אני לא חושבת שנאמרה מילה אחרונה עדיין. אני יודעת גם שכמו שדלת סיפרה, במקרים אחרים, מחלקת ההונאות של חברות כרטיסי אשראי אחרות, באמת פועלות מהר ועוצרות העברות כאלה.
הבנתי. עכשיו, זהו. עכשיו, בוא, בסדר. אז קודם כל אנחנו מקווים שיעזרו לדלת, ושהיא תראה את ה-7,000 שקלים שלה בחזרה, והיא פנסיונרית, והיא אם יחידנית וכולי. עכשיו, תגידי, ממה הציבור צריך להיזהר, וכמה המקרים האלה, אנחנו מבינים שיש שינוי כלשהו באפליקציה.
נכון.
כמה המקרה הזה דומה למקרים אחרים שפונים אליכם, לאמון הציבור, כדי לספר על מקרים כאלה של הונאות ועוקצים.
אז יש המון המון לצערים, מפרוץ המלחמה הנוכלים השתכללו, ויש עוד ועוד עוקצים חדשים בכל יום. אם אנחנו מדברות על מקרים כאלה, אם אנחנו מדברות על איתור הכספים העבודים, שזה נהיה באמת מכת מדינה, של חברות שיוצרות קשר עם אזרחים, שבסך הכל התעניינו או בהר הכסף, או במס הכנסה שלילי, ובעצם גורמות להם בעורמה להוציא את כספי הפנסיה שלהם ולטעון שאלה היו כספים
זה נכון, אגב, הרוב מגיע ב-SMS'ים והמלצה נכון. היא פשוט קודם כל להתעלם ולא ללחוץ ולהעיף את זה מהטלפון המלצה, כמה שיותר
נכון,
מהר
נכון, ההמלצה שלנו קודם כל לצרכנים להיות ערניים אם אנחנו רואים SMS'ים גם מיילים, אבל SMS'ים ממספרים שאנחנו לא מכירים דברים כאלה שמציעים לנו הצעות אטרקטיביות כביכול על פניו, לא ללחוץ על הכישורים האלה כמובן. גם עוד דבר, כשאנחנו מחפשים בעצמנו מידע, החברות הלא לגיטימיות משלמות כסף רב כדי להיות במקום ראשון בחיפושים ממומנים, כשאנחנו מחפשים למשל את חברות הביטוח שלנו, את הר הכסף, כשאנחנו מבררים על הלוואות, אז החברות האלה מטרגטות אותנו, וצריך לשים לב שאנחנו פונים לחברות האמיתיות ולא לחברות האלה.
הר הכסף זה פקדונות עבודים וכל מיני דברים כאלה שאת כאילו מאוד מאוד מתפתה, כי אולי יש איזה כסף חבוי שלא ידעת עליו.
נכון, נכון, אבל זה צריך להיות באמת כסף חבוי, ולא כספי הפנסיה שלנו שאנחנו מודעים אליהם לחלוטין, שלא יעתרו לנו אותם כביכול ואז ידרשו עמלה גבוהה על כך.
כן, עכשיו תראי לסיום, אני רוצה לחזור לעניין של ביט, כי הרי גברת דלת סיפרה לנו שהיא פנתה לביט, יש איזה כוכבית משהו, והיא דיברה עם איזשהו מענה אנושי, והוא אמר, אני מצטער, אני לא יכול לעזור, וזרק אותה החוצה. מה עושים? איך אתם מול ביט?
אנחנו, אין לנו נגיעה לביט כרגע, אנחנו לא פועלים מול חברות הסליקה, אבל מה שאני כן רוצה לומר, זה שאנחנו חייבים לשים לב לאחריות שלנו כצרכנים, כאן זה באמת מקרה מאוד מאוד גבולי, כי לפני שנעשו השינויים, המסך באמת נראה אותו דבר, המסך כן. של העברת כסף בדיוק. וקבלת כסף נראה אותו דבר. הבנתי שביט לקחו אחריות בעקבות המקרים האלה, וכן שינו את הממשק. אבל אנחנו צריכים לשים לב בתור צרכנים, לא ללחוץ על שום דבר בלי לקרוא. גם במקרה כזה וגם במקרים של חוזים דיגיטליים.
זה מעניין, אבל זה בדיוק, אבל זה מעניין, זה מעניין מה שאת אומרת, שהם לקחו אחריות, כלומר שכנראה שהתלונות הולכות ומתרבות, ולכן הם רוצים לחסות עצמם מפני כל מיני תביעות. אז אולי גם הגברת דלת יכולה לתבוע?
אני מאוד אשמח שזה ייפטר לפני שהיא תיאלץ לתבוע, אבל בהחלט, אם, אני מאמינה שאם זה לא ייפטר, היא בהחלט תוכל לתבוע.
אז קודם כל אני אודה לך, עורכת הדין בתחן משינסקי אבן, אמון הציבור. מאזינים יקרים, לא ללחוץ, פשוט להתעלם. אם אתם לא מכירים, לא ללחוץ, לא בקניות, לא בכל מיני פיתויים של פקדונות וזבונות וכל מיני דברים כאלה. פשוט לא ללחוץ, לא מכירים, עוזבים, יוצאים ומעיפים. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. ביי ביי.
ביי ביי.
פרסומות ועוד מעט פיתורים מאמזון. טוב, בינה מלאכותית, גם באמזון כמובן, ומדברים על פיתורים של 14,000 עובדים, ומה היא אמורה להחליף? את מי יפטרו כדי להכניס את הבינה המלאכותית? כלומר, מה הבינה המלאכותית אמורה לשמש במקום עובד? דוקטור רועי צזנה הוא חוקר עתידים, הוא בינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב. שלום, תודה שאתה איתנו.
שלום, שלום.
אז מה בא על חשבון מה ואיזה מקצועות?
וואו, סיפור מורכב. אז באמת מה שקורה כרגע זה שאמזון, שהיא עד עכשיו הייתה מלכת מחליפי העובדים האנושיים במחסנים ברובוטים, כלומר כבר בעשור האחרון היא התחילה להוסיף עוד ועוד רובוטים למחסנים שלה, שעזרו לבני האדם ולמעשה תפסו את העבודה של חלק מבני האדם. אז היינו מצפים שעוד רובוטים ייכנסו למחסנים, ושהיא תפטר עוד יותר עובדים במחסנים, במקצועות צווארון הכחול, אלא. עכשיו, עכשיו הגיעה ההפתעה, לפי מה שאנחנו שומעים, היא נערכת לפטר עכשיו 30,000 עובדים, אבל העובדים האלו הם עובדי צווארון לבן. הם האנשים שעובדים במנהלה, במשרדים שלה, וכמעט 10% מכל עובדי הצווארון הלבן שלהם. והסיבה כנראה, לפי מה שאנחנו מסמכים על מה שאמר מנכ״ל אמזון לפני 3 חודשים, שהחברה מאמצת את הבינה המלאכותית, ואיך הוא אמר את זה? אנחנו נצטרך פחות עובדים שעושים חלק מהעבודות שנעשות כיום, ובשנים הקרובות אנחנו מצפים שהתוצאה תהיה שנקטין את המספר הכולל של עובדי המנהלה שלנו.
כלומר, אינטליגנציה של בינה מלאכותית?
כלומר, בינה מלאכותית שעושה חלק מהתפקידים של בני אדם, אז פחות צריך את האנשים יעשו מטלות רוטיניות שחוזרות על עצמן, כן? לערוך שוב ושוב את אותו המסמך, לעשות איזה שהם ניתוחים שחוזרים על עצמם, אנשים שישבו בצוותי אסטרטגיה ולא עשו יותר מדי חוץ מלתמלל ולסכם את הדיונים. אז את כל הדברים האלה, מה לעשות? בינה מלאכותית כבר יכולה לעשות טוב יותר ויותר ויותר. ואמזון, כמו חברות אחרות, יש לציין, מתחילה לעצב מחדש את המבנה הארגוני שלה.
זהו, בדיוק. השאלה, אם יש לזה תקדים, החלפת הבינה המלאכותית באנשי צווארון לבן, או הפוך, האם יש לזה תקדים מגופים כאלה, כן, איפה, למשל?
כן, למשל בסיילספורס, אישרו לאחרונה שהם הורידו 4,000 אנשים מהקסטומר סיפורט, מתמיכה בשירות לקוחות שלהם, כשהם נכנסו יותר ויותר לבינה מלאכותית, אז בינה מלאכותית יכולה לעשות חלק משמעותי מהעבודה הזאת. במייקרוסופט, תוך כדי שהיא גדלה, ועכשיו היא בדיוק הגיעה לעוד פריצה דרך קדימה, ועם זאת, באמצע 2025, היא פיתרה יותר מ-6,000 עובדים.
כלומר, מגלחים את המשרדים מחומר אנושי, כלומר, מישהו הרי צריך לשלוט בזה, ומספיק שאחד או שניים יעשו עבודה של 10? נגיד?
זה מה שאנחנו מצפים כרגע. אנחנו, לפי מה שאנחנו רואים בתחום הבינה המלאכותית, אנחנו נכנסים למה שאני קורא לו עידן הסוכנים, בינות מלאכותיות שיכולות לעשות חלק משמעותי מהעבודה של בני רבים מהאנשים במקצועות שלהם, ומה שאנחנו מצפים לראות, ומנהלים מובילים כבר מצפים לראות את זה, זה שכל בן אדם שעובד, הוא לא עובד בפני עצמו, אלא הוא מנהל צוות. הצוות הזה הוא של סוכנים, של סוכני בינה מלאכותית, ככה שאם אתה טוב בעבודה שלך, אתה, יש לך תוכן שעושה תכנות עבורך, ותוכן שעושה PR עבורך, ותוכן שעושה את השיווק עבורך, ותוכן שעושה את המחשבות על המשפטים.
וואו, תגיד, איפה ישראל בסיפור?
יש לנו להם להתקדם. אנחנו תראי, כששואלים את העובדים הישראלים, עד כמה מתקדם הידע שלכם בבינה מלאכותית, עד כמה אתם מוכנים, אז החדשות טובות, אנחנו מהמקומות הראשונים בעולם. כשבודקים עד כמה באמת העובדים הישראלים יודעים לעבוד עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום, התוצאה היא הרבה יותר נמוכה.
זהו, בדיוק, כי יש כאן איזה פער עצום.
אנחנו חושבים לספר על עצמם.
נכון, בין הייטק, סייבר וכו', לבין בינה מלאכותית. אנחנו מפגרים, אני מתפלא שאתה אומר שאנחנו מתקדמים, כי אנחנו יודעים שיש פיגור גם במערך החדשנות שלנו וכל זה. תמיד מדברים על זה שאנחנו עדיין רודפים אחרי.
מצד אחד זה נכון, מצד שני, שוב, יש לנו פה אדם מצוין, יש המון אנשים בהייטק, בתעשייה, ומעולם לא היה קל יותר ללמוד לעבוד עם הבינה המלאכותית ולנסות למנף את עצמך. אני אומרת, אני שומע מסבתות בנות 90 שהן משתמשות פתאום בבינה מלאכותית ומתחילות לעבוד עם צ'אט ג'י-פי-טי ולעשות דברים יפים.
שואלים שאלות
ועונה. כולנו יכולים, כן, כולנו.
לא, זה, כן, להפעלה זה מאוד פשוט בינתיים. טוב, נעצור כאן, אנחנו עוד נמשיך, זה מאוד מאוד מעניין. דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים ובינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב. תודה על ההסברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
פרסמות ובורסה. ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. אלן ירון.
היי ענת.
שלום, שלום. טוב, איך אנחנו נראים היום? צ'ק פוינט, אני מבינה, עושה ככה קפיצה משמעותית, נכון?
כן, המנהל עלה עכשיו סדר גודל של כ5%. החברה פרסמה דוחות טובים מאוד לריבון השלישי. יש שם הרבה ענייני מס שתרמו לרווח חריג, אבל אם נתעלם מהם, החברה הרוויחה, רשמה רווח של $2.47 למניה, שזה קצת יותר גבוה מתחזיות השוק.
שזה קורה גם בארצות הברית, לא?
סליחה?
זה קורה גם בארצות הברית.
כן, 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 בוודאי. כן. וגם המנכ״ל מדבר על רכישות ועל צמיחה מועצת בשנים הקרובות, והשוק מאוד אוהב את זה, רואים עלייה של 5% במניה.
אוקיי, עוד מילה לקראת החלטת ריבית בארצות הברית, מחר?
כן, אנחנו בכלל הולכים ליומיים מאוד מאוד מעניינים, ככה בואי ניקח היום טיפה אוויר. מחר אנחנו מדברים על החלטה צפויה להפחתת הריבית ברבע אחוז. יש גם מחר דוחות של חברות כמו גוגל, כמו מייקרוסופט וכדומה. יום חמישי פגישה של טראמפ עם שי ג'ינפינג, נשיא סין ודוחות אמזון. אז יש לנו יומיים מאוד מאוד אינטנסיביים. היום השוק ככה שומר על אופטימיות, אנחנו רואים עלייה של בין 10% ב-S&P. ועד 2/3% בדאו.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן. ירון פרידמן, תודה רבה.
להתראות.
סיימנו. טוב, גם אנחנו סיימנו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון ואופק קולר.